אוקיי, בפעם הקודמת התחלנו לעסוק ברוב, בעיקרון של רוב או עקרונות של רוב, כשבעצם רוב זה הכלל המובהק ביותר שטוען לכתר של כלל מברר, כן, שהוא בעצם הגיוני, סטטיסטי, קיים בכל תחומי המחשבה, לאו דווקא בהלכה, ולכן מן הראוי, כשאנחנו עוסקים בסטטיסטיקה או בהסתברות ובספקות בהלכה, אני חושב שרוב הוא הסוגיה המרכזית בעניין הזה. אז התחלנו קצת לעסוק בעניין של רוב. אמרתי שיש כמה עקרונות שונים שקשורים לרוב. אחד מהם זה כל דפריש מרובה פריש, או ללכת אחרי הרוב, אז לינן בתא רובה. הכלל השני זה ביטול ברוב, והכלל השלישי זה רובו ככולו. אמרתי שהראשון כתוב בגמרא שהוא יוצא מאחרי רבים להטות, השני כתוב בראשונים, והשלישי כתוב באחרונים שהוא יוצא מאחרי רבים להטות. אבל איכשהו קושרים את כולם לפסוק של אחרי רבים להטות. אני רוצה להתמקד כרגע בדין של הליכה אחר הרוב, כי גם רובו ככולו וגם ביטול ברוב לא קשורים בשום צורה לסטטיסטיקה. שם זה ברור שזה לא עניין סטטיסטי. בהליכה אחר הרוב, כביטול ברוב, נגיד, אם יש לי חתיכת טריפה שנופלת לתוך סיר של בשר כשר, אז הוא בטל. המושג של הביטול אין פירושו שאני עושה איזשהו חישוב סטטיסטי, אלא ביטול זה דין. הדין אומר שהדבר הלא כשר שנפל לתוך הקדרה מקבל דין של בשר כשר, או נעלמים ממנו הדינים האוסרים אותו. יש שיטת הרשב"א שביבש, בביטול ביבש, זה כן דין של הליכה אחר הרוב, אבל אז זה מחזיר אותנו להליכה אחר הרוב. כן, הוא אומר שלמה יש דין ביטול בקדרה? כי אם אתה מוציא חתיכת בשר אחת, ההנחה היא שזאת לא החתיכה הטריפה, כי רוב החתיכות פה הן לא הטריפות. אז זה בעצם הביטול ביבש, הוא אינו אלא יישום נוסף של הליכה אחר הרוב. אבל לכן זה לא חשוב, כי לענייננו, אנחנו בעצם מתמקדים כרגע בהליכה אחר הרוב, שזה יכול לפחות להשתייך לשאלות סטטיסטיות, לעקרונות סטטיסטיים. מה המושג של הליכה אחר הרוב? אז מושג, הדוגמה המובהקת ביותר, הידועה ביותר, חתיכת בשר שאנחנו מוצאים ברחוב, יש בעיר 9 חנויות כשרות ואחת טריפה, אני יכול מעיקר הדין להניח שהחתיכת בשר שאותה מצאתי היא כשרה. זה דין הליכה אחר הרוב, אנחנו הולכים אחרי רוב החנויות. זה דין הליכה אחר הרוב, לומדים את זה מאחרי רבים להטות, שזה הליכה אחר הרוב בבית דין, אבל זאת הדוגמה של הליכה אחר הרוב. התחלנו את הסוגיה בחולין, אני רוצה לחזור אליה, שהיא באמת עוסקת בשאלת המקור לדין הזה. אז הגמרא אומרת, מנה מילתא, דאמור רבנן, זיל בתא רובה. כן? מאיפה אנחנו לומדים את העיקרון הזה שאומרים חכמים, ללכת אחרי הרוב? דכתיב, אומרת הגמרא, מנהלן, כן, מאיפה אנחנו יודעים את זה? דכתיב אחרי רבים להטות. זאת אומרת, מהפסוק של אחרי רבים להטות. אם יש, מה הפסוק אחרי רבים להטות אומר? אם יש מחלוקת בבית דין, יש רוב דעות לכיוון אחד ומיעוט דעות לכיוון השני, אנחנו פוסקים כמו רוב הדעות, אנחנו הולכים אחרי הרוב. אז אותו דבר גם באיסור והיתר ובכל ההקשרים ההלכתיים האחרים, אנחנו צריכים ללכת אחר הרוב ולומדים את זה מהפסוק הזה. אומרת הגמרא, רובה דאיתא קמן, כגון 9 חנויות וסנהדרין, לא קמי בא אלן. כי קמי בא אלן, רובה דלאיתא קמן, כגון קטן וקטנה, מנהלן. אז הגמרא אומרת, יש פה קודם כל מחלקת בין שני סוגים של רוב, בדין הליכה אחר הרוב. סוג אחד זה רוב דאיתא קמן, שזה כמו חנויות וסנהדרין. אלה שתי הדוגמאות שהגמרא עצמה מביאה. רוב החנויות זה מה שאמרתי קודם, מוצאים חתיכת בשר ברחוב, יש 9 חנויות כשרות ואחת טריפה, הולכים אחרי רוב החנויות. זה נקרא רובה דאיתא קמן. מה הכוונה דאיתא קמן? שישנו לפנינו. יש לפנינו 10 חנויות פה בעיר, 9 מתוכן כשרות ואחת טריפה, כל החנויות ניצבות בפנינו באופן עקרוני, ואני צריך לדעת לאיזה חנות שייכת החתיכה הזאת, או מאיזה חנות הגיעה החתיכה הזאת. זה נקרא רובה דאיתא קמן. הגמרא אומרת אותו דבר לגבי סנהדרין, כוונה בית דין. כשיש רוב בבית דין, שניים נגד אחד נגיד, או 20 נגד 3 בדיני נפשות, אז הולכים אחרי הרוב, וגם שם כל ה-23 ניצבים בפנינו, וגם הרוב של ה-20 והמיעוט של ה-3, הכל נמצא בפנינו. לכן זה רוב דאיתא קמן, זה וחנויות, זה שתי הדוגמאות של רוב דאיתא קמן. אומרת הגמרא, אז רוב דאיתא קמן לא קמי בא אלא. מה חשבת שאני שואל מאיפה אנחנו יודעים רוב דאיתא קמן? לא, זה ברור. זה אנחנו לומדים מאחרי רבים להטות. אנחנו לומדים את הרוב של סנהדרין, שזה פשוט המקרה של הפסוק בעצמו, ואת הרוב של החנויות, שהוא אותו דבר, כי גם הוא רובה דאיתא קמן. כי קמי בא אלא, אומרת הגמרא, אז מה כן התלבטנו, למה כן חיפשנו מקור? רובה דלייטי קמן, רוב שאיננו לפנינו, כגון קטן וקטנה, מנהלן, כן? מאיפה אנחנו יודעים שהולכים אחרי רוב שהוא לייטה קמן? מה זה המקרה של קטן וקטנה? קטן שצריך לייבם קטנה, הם שניהם בעצם עוד לא ידוע האם הם יכולים להוליד, להעמיד ולדות, כי זה נודע לנו רק כאשר הם גדלים, מתבגרים, ואז אנחנו יודעים האם הם לא, היא לא אילונית, הוא לא סריס, אז לכן כשהם קטנים אנחנו עוד לא יכולים לדעת את זה, עכשיו צריך לדעת שבייבום, אם הם לא בני העמדת ולדות, אז יש פה איסור, כי בעצם הוא נושא את אשת אחיו. לשאת את אשת אחיו זאת ערווה, זה איסור חמור שעונשו מיתה. רק במקום ששייך ייבום, בטל האיסור של אשת אחיו. ולכן מאוד חשוב לדעת האם הם בני העמדת ולדות, האילונית וסריס, או שהם אנשים בריאים, זאת אומרת הם יכולים להעמיד ולדות, כי אם לא, אז בעצם אסור להם לחיות זה עם זה, זה איסור ערווה. בכל זאת אנחנו אומרים להם שיגדלו זה עם זה. ככה אומרים ליוון ויבמה קטנים, מגדילים אותם זה עם זה, הם חיים ביחד עד שהם נהיים גדולים, ואז מתברר האם הם בני העמדת ולדות או לא. אבל פניו זה דבר מאוד מוזר. אתה מכניס אותם למצב שיכול להיות שהם עוברים על איסור ערווה. למה לא תחכה ותראה כשהם גדולים, אבל אז תחליט האם מותר להם לחיות ביחד או אסור להם לחיות ביחד. מה אומרת? כי הולכים אחרי הרוב. איזה רוב? רוב הנשים הם לא אילוניות, ורוב הגברים הם לא סריסים. זאת אומרת, רוב האנשים כן יכולים להעמיד ולדות. וזה מספיק לנו כדי להתיר את הספק איסור הזה, שיכול להיות שיש פה איסור של אשת אח. אנחנו הולכים אחרי הרוב הזה, שאומרת הגמרא...
מה, זה משום שמאכילים איסור כאילו בידיים?
מה?
זה משום לאכיל איסור בידיים לקטן?
מה הבעיה שהקטנים יבואו איסור? טוב, פרי מגדים אומר שגם הקטנים יש איסור, הם רק אנוסים ואין עונש. אבל כן, אתה יכול להגיד שזה מצד האכלת איסור, ספיית איסור בידיים. אז הטענה בסופו של דבר, זה שיש פה רוב מסוג שונה, זה לא רוב דאיתא קמן, זה רוב דלייטי קמן. מה זאת אומרת? כשאנחנו מדברים על רוב הנשים שהן לא אילוניות, מי זאת הקבוצה הכוללת שאנחנו מדברים עליה? זה כלל נשות העולם. ואנחנו מניחים שמתוך כלל נשות העולם, הרוב הן יכולות להעמיד ולדות. ויש מיעוט שהן אילוניות, שלא יכולות להעמיד ולדות. ואנחנו מניחים שהקטנה הזאת שלפנינו שייכת לרוב. זה נקרא ללכת אחר הרוב. הרוב והמיעוט שעליהם אנחנו מדברים כאן, הם רוב דלייטי קמן. הוא לא נמצא לפנינו, אין לפנינו את כל נשות העולם, אנחנו לא מכירים את כל נשות העולם. זה לא כמו דיינים, ששלושה דיינים אנחנו יודעים מי הם, אנחנו יודעים שיש שניים כאלה ואחד שסובר ככה, או 23 לא משנה, אבל כולם נמצאים לפנינו, ואותו דבר כמו בחנויות, 10 חנויות, 9 קשרות ואחת טריפה, אנחנו מכירים את כל החנויות, הן נמצאות בפנינו, ואנחנו יודעים מה ההתפלגות. כן, איך, כמה חנויות כאלה יש וכמה חנויות כאלה יש. בנשות העולם, יש לנו איזשהו מידע כללי על קבוצה שלא נמצאת בפנינו. זה איזשהו כל נשות העולם, באופן עקרוני. ולכן זה רוב מסוג אחר, כך מניחה הגמרא. וכיוון שזה רוב מסוג אחר, אז אומרת הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים שהולכים אחריו? הסאבטקסט, את זה אי אפשר ללמוד מאחרי רבים להטות. את מאחרי רבים להטות שאתה רצית להשתמש בזה כמקור לדין הליכה אחר הרוב, אני מוכן לקבל את זה על רוב דאיתא קמן. זה בסדר, את זה לומדים אחרי רבים להטות. חנויות וסנהדרין. אבל רוב דלייטי קמן, את זה אי אפשר ללמוד משם. כך אומרת הגמרא. אז מאיפה כן? איך אנחנו יודעים שהולכים אחרי רוב דלייטי קמן? עכשיו כאן כמה הערות.
אבל זה משנה, מה פשר ההבדל?
מה?
מה פשר ההבדל? מה זה משנה?
עוד מעט אני מגיע. אז כמה הערות אני רוצה להעיר. א', הניסוח של השאלה זה מנאה מילתא דאמור רבנן זיל בתערובה. זאת אומרת, אנחנו לא מעמידים בסימן שאלה את עצם הכלל הזה שהולכים אחרי הרוב. זה ברור. הכלל ידוע ומוסכם, הכל בסדר. כל מה שאנחנו שואלים זאת שאלה עיונית, תיאורטית. מה המקור לכלל הזה? זה לא שאם לא נמצא מקור אז לא יהיה כלל. הכלל קיים והוא נכון, זה מסורת ברורה, אף אחד לא מתווכח עליו. הולכים אחרי הרוב, גם ברוב דעית הקמן וגם ברוב דלית הקמן. מה שאנחנו שואלים זה האם יש מקור. קצת מזכיר את מה ש... כן, מה שאומר שם אבילעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה. כן? כל ימי חייך ימין, ימי חייך ימין, כל ימי חייך לילות. מה זאת אומרת, לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות? בדרך כלל אנשים חושבים שלא סיפרו את יציאת מצרים בלילה. עד השלב שבו דרש את זה בן זומה. אבל זה מאוד בלתי סביר, בגלל שזה הדין של סיפור יציאת מצרים בליל הסדר. מה, עד בן זומה לא עשו את זה? די ברור שכן עשו את זה. אז מה הכוונה, מה פשר המימרה הזאת של לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות? הכוונה, לא זכיתי למצוא את המקור לזה שמספרים את יציאת מצרים בלילות. עד שבן זומה לימד אותי את הדרשה. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. עכשיו אני יודע מהו המקור. אבל את הדין, זה דין מוסכם. את הדין הזה ידעתי. זה לא היה, לא היה לנו סימן שאלה על הדין. אגב, בגמרא בכמה מקומות אפשר לראות, זכינו לדין, זכינו לדין הכוונה, מצאנו את מקורו של הדין. זכינו זה הכוונה, אנחנו מצאנו את המקור לדין הזה. זה... לכן, זכיתי שאתה אומר יציאת מצרים בלילות, הכוונה לא ידעתי מהו המקור לזה שנאמרת יציאת מצרים בלילות.
אחרי רבים להטות, מה האופציה אחרת? נניח התורה לא הייתה אומרת אחרי רבים להטות, מה היינו עושים בסנהדרין?
ספק, דיני ספקות. לא היינו הולכים אחרי המיעוט, כן, זה ברור. היינו עושים דיני ספקות. יש פה ספק הרי. אתה מניח... יש 50-50, אבל אם יש 60-40 או 80-20, אז הולכים אחרי הרוב. למה? אולי לא זה מצב של ספק.
גם במחלוקת בין אדם לחברו, יגידו, ספק,
ומה
יעשו נניח במחלוקת ממונית, יפריטו?
ישירו אצל המוחזק, יחילו את דין הספקות. יש...
גם ככה, יש אז תוקף בכלל, יפה שרק כאשר מגיעים פה אחד, יש בכלל ערך לכל הדיונים בבתי דין. אם אין הסכמה פה אחד, בעצם לא קרה, שחבל היה בזבוז על עורכי דין.
בלי הפסוק של אחרי רבים להטות, באמת לא היינו הולכים אחרי הרוב, ככה משתמע מהגמרא. רק פה אחד. הבאתי באחד השיעורים הקודמים,
זה לא משהו מעשי.
הבאתי את שיטת רבינו תם.
כן, אבל זה על קהילות, וגם זה צריך לדון.
בסדר, מה זה משנה? הרעיון הוא אותו רעיון. במקום שאין לנו מקור, אז הכלל הוא פה אחד, לא הולכים אחרי הרוב.
איזה מערכת משפט יכולה לעמוד כאן? כל מחלוקת, מספיק ששופט אחד...
מה הבעיה? יש מחלוקות, דברים יכולים להישאר בספק, ויש כללי ספקות, מה הבעיה? יש...
כל המערכת משפט אין לה תוקף, כל אחד ש...
בטח שיש לה תוקף. יושבים השופטים, ואם הם מסכימים, אז יש פסק דין, ואם לא, אז חלים דיני ספקות. מה הבעיה בזה? יש מצבי ספק, מותר. בכל אופן, אז זה הערה ראשונה. הערה שנייה, זה למה באמת שיהיה הבדל בין רוב דאית הקמן ורוב דלית הקמן? מה זה משנה? הסטטיסטיקה, אנחנו הולכים עם סטטיסטיקה 90-10, אז ה-90 גובר על ה-10. מה אכפת לי אם הרוב הוא אית הקמן או לית הקמן? מה זה משנה אם הרוב נמצא בפניי או לא נמצא בפניי? אני שואל את זה בצורה יותר קיצונית. למה הרוב של אנשים לא נמצא בפנינו? גם הוא נמצא בפנינו. נשות העולם, נמצא בפנינו, אין פירושו שאני רואה את כולם. החנויות בעיר, גם אותן אני לא בהכרח רואה, נכון? יכולה להיות עיר גדולה, שיש בה 10 חנויות בשר. אבל אני נמצא באיזשהו מקום בעיר. אני רואה את כל החנויות? ודאי שלא. אני יודע שיש בעיר 10 חנויות. אז מה זה נקרא איתה קמן? הוא לא נמצא בפניי, אלא אני יודע שיש קבוצה כזאת, והחלוקה היא 9-1. אז למה כל נשות העולם זה לא אותו דבר? גם בכל נשות העולם, החלוקה היא בעצם 90-10 נגיד, או משהו כזה, וכל הקבוצה של נשות העולם היא איתה קמן, היא נמצאת בפניי.
רב, בזמן הגמרא זה כאילו לא בטוח שהם התבססו על מידע, זה על חוק של טבע. הם אמרו, הטבע הולך כהרגלו, זה החוק הטבעי, אבל אין להם מידע עכשיו על כל אישה ואישה.
זה קשור למידע, אבל הם יודעים מה התפלגות הלידות.
זהו, מה זה הם יודעים? הם יודעים
הם
מה
יודעים
התפלגות.
שרוב הנשים ילדו.
נכון, כאילו, הם
זהו.
יודעים את זה, הם יודעים את זה לפי איזה חוק שהם רואים.
מה זה חוק שהם רואים? הם רואים פשוט שרוב הנשים יולדות.
כן, אבל הם עושים כאילו, הם עושים העתק לשאר העולם, שזה לא...
אתה מתכוון מהמדגם.
כן.
מה שהם רואים זה רק מדגם. אני מגיע לזה עוד מעט, זה נכון. אני מגיע לזה עוד מעט. אני אומר, אז באופן עקרוני, צריך להגדיר טוב מה ההבדל בין רוב דאיתא קמן ורוב דלאיתא קמן. יש הרבה הסתבכות עם זה באחרונים, ולדעתי, ראשונים ואחרונים, יש פה המון חוסר הבנה בעניינים האלה. אז זה בעצם השאלה הבסיסית, כי בגמרא עצמה רואים שהגמרא מוכנה לקבל את אחרי רבים להטות כמקור לרוב דאיתא קמן, אבל לא מוכנה לקבל את זה כמקור לרוב דלייתא קמן. זאת אומרת, היא רואה שזה מנגנונים שונים, זה עקרונות שונים, אי אפשר ללמוד את האחד מהשני. למה לא? מה זה משנה אם זה 90 התפלגות כזאת והתפלגות כזאת? אם יש לי קובייה, לא יודע, מטבע סנט, ואני עושה, כן, עץ אופלי, אז זה 50-50, נכון? עכשיו אני עושה עם שקל. זה גם כן 50-50. אז אם אומרים לי במטבעות של סנטים, תלך אחרי הסטטיסטיקה. אני לא אבין לבד שגם במטבעות של שקל, אני אלך אחרי הסטטיסטיקה. מה זה משנה? אם יש לי סטטיסטיקה 90-10, אני הולך אחרי ה-90. מה נפקא מינה, איך נוצרה הסטטיסטיקה הזאת, ומה זה משנה בכלל אם זה איתא או לייתא קמן, ולמה בכלל זה נקרא לייתא קמן? זה איתא קמן גם כן, גם אנשים בעולם. זאת אומרת, כל הסיפור הזה הוא סיפור מאוד עמום פה בגמרא. מצד שני, אתם רואים שהגמרא, אולי אני אחדד יותר, ההבחנה הזאת שהגמרא עושה היא לא תוצאה של פסוק. להפך, הגמרא מניחה את ההבחנה הזאת כמשהו שהוא מובן מאליו. ולכן, כאשר מביאים את הפסוק אחרי רבים להטות כמקור לדין של הליכה אחר הרוב, הגמרא לא מוכנה לקבל את זה כמקור לרובה דלייתא קמן. זאת אומרת, הגמרא מניחה את זה כמובן מאליו, היא לא שיש לה איזשהו פסוק שאומר יש הבדל בין רוב דאיתא קמן ולאיתא קמן, זה גזירת הכתוב כזאת. לא, זה לא גזירת הכתוב, זאת סברה. זאת סברה. ולא רק שהיא סברה, היא סברה כל כך חזקה, שהגמרא לא מוכנה לקבל מקור שעוסק ברוב דאיתא קמן, כמקור לזה שהולכים גם אחרי הרוב כשהוא לאיתא קמן. הסברה, זאת קודם כל סברה, והסברה הזאת נראית לגמרא מוחצת, חזקה מאוד. אז השאלה היא למה? מה הסברה בזה? מה זה משנה מאיפה באה הסטטיסטיקה? אז קודם כל, אני רוצה באמת להגדיר יותר טוב את המושגים, לפני השאלה מה יותר חזק ומה פחות חזק. ברמה המושגית, רוב דאיתא קמן, זה בעצם, יש לי קבוצה נגיד של 10 חנויות, הן לא צריכות כמובן לעמוד בפניי במובן הזה שאני אראה אותן בעיניים, אבל אני מכיר את 10 החנויות, יש לי עליהן מידע מלא, אני יודע ש9 מוכרות כשר ואחת מוכרת טרפה, ועכשיו אני שואל, חתיכת הבשר הזאת, ברור שהיא באה מאחת החנויות, כל השאלה זה מאיזה חנות היא באה, נכון? אני בעצם שואל שאלה על חתיכת בשר ששייכת לקבוצה שיש לי מידע סטטיסטי על הקבוצה. ועכשיו אני שואל, לאיזה משתי הקבוצות שייכת חתיכת הבשר? לקבוצת הרוב של הבשר הכשר, או לקבוצת המיעוט של הבשר הטרף? היא ברור שהיא שייכת לאחת משתי הקבוצות. רק עכשיו שהיא פרשה, היא לא... כן, קול דפריש ברובה פריש, אז היא פרשה, היא לא נמצאת בתוך החנות, אז אני לא יכול לדעת בוודאות לאיזה חנות היא שייכת, אז אני הולך אחר הרוב, קול דפריש ברובה פריש. זה רוב דאיתא קמן. רוב דלייתא קמן, הנשים הלא עילוניות, זה בעצם רוב שהוא לא נמצא בפניי, לא כי אני לא רואה את הנשים, גם את החנויות אני לא רואה. הוא לא נמצא בפניי, בגלל שאין לי באמת מידע על כל נשות העולם. זה לא נכון. אין לי שום מידע אמפירי על כל נשות העולם. יש לי מידע על אותן נשים שאני מכיר. ומבין הנשים שאני מכיר, הרוב יכולות להעמיד ולדות, והמיעוט לא, המיעוט הן העילוניות. מי אמר שזאת ההתפלגות גם בכל נשות העולם? אז אני עושה הכללה. אני לוקח את המדגם שאותו אני מכיר, ועושה הכללה על בסיס מדגם. שזה בעצם... בדיוק כמו שעושים בעבודה מדעית. אני עושה איזשהו מדגם, ואני עושה הכללה על בסיס המדגם וקובע חוק כללי, נכון? אני ראיתי כמה גופים בעלי מסה שנפלו לכדור הארץ, אני עושה הכללה על בסיס המדגם הזה, ואני אומר, כנראה שכל הגופים בעלי המסה, אלה שאני מכיר ואלה שאני לא מכיר, כנראה כולם ייפלו לכדור הארץ. אז אני עושה הכללה על בסיס מדגם. הכללה על בסיס מדגם זאת מתודה שלא חפה מבעיות. היא לא חפה מבעיות בגלל שמי אמר שהמדגם הזה הוא מדגם מייצג. יכול להיות שאנשים שאותם אני מכיר, זה מאיזושהי סיבה, נשים שיש להם איזושהי נטייה ללדת, כי המקום הזה גורם להם להיות כאלה, או לא יודע בדיוק מה. או אם זה מקום עשיר, אז אנשים מתחתנים רק עם נשים כאלה שיכולות ללדת. אז לכן יש לנו פה רק נשים שיכולות ללדת. אבל במקומות אחרים אולי ההתפלגות היא אחרת לגמרי. איך אתה יכול לדעת שהמדגם שאותו אתה מכיר, הוא מדגם מייצג? ואנחנו בדבר הזה עוד ניפגש לא מעט בהמשך. המון טעויות בסטטיסטיקה נובעות מזה שאני משתמש במדגם לא מייצג. יש לי איזשהו מידע על מדגם, אני מסיק שזה גם מה שנכון לקבוצה כולה, והמסקנה הזאת היא מסקנה פזיזה, בגלל שהמדגם לא מייצג, המדגם הוא מוטה. כן, כשאנחנו עושים מדגם על הצבעה לכנסת. אז אחד הדברים המדהימים שם, זה נודע לי ככה לפני כמה שנים, אני לא העליתי בדעתי, הסקרים, המדגמים הכי מקצועיים שעושים, עושים אותם על 500 איש. זה כלום. יש 120 חברי כנסת. זה סדר, אותו סדר גודל. 500 איש בודקים איך התפלגו את ההצבעות שלהם, ומזה מסיקים מסקנות על כלל האוכלוסייה, כשאנחנו מדברים על מובהקות, כן, על סטייה של 2, 3, 4% לפה או לשם. אז זה לא יאומן ש-500 איש מצליחים לתת לי אומדן מדויק בצורה מדהימה. כן, לסקרים הפוליטיים יצא שהם רע. ממש לא בצדק. הסקרים הפוליטיים זה דבר סופר מדויק. סופר מדויק. זה מדהים עד כמה שהוא מדויק. והדבר הכי מדהים זה שזה נעשה בבסיס 500 איש. זה הסקרים הסטנדרטיים. יש כאלה שעושים יותר, אבל סקרים הסטנדרטיים ל-500 איש. והם נותנים לך סטייה של אחוזים בודדים, 2-3 אחוז לפה או לשם. עכשיו, אנשים, למה אצלנו יצא לזה שם רע? כי המאבקים אצלנו הם בדרך כלל צמודים בבחירות. הקואליציות הן קואליציות של 60 וקצת. אין כבר קואליציות של 70-80, כמעט ואין. קואליציות של 70-80 חברי כנסת. במצב כזה, הרבה פעמים שקיעה של אחוז לפה או אחוז לשם יכולה להפוך את התמונה. אבל תבינו ששקיעה של אחוז זה הישג סטטיסטי מאוד מרשים. זה שהמאבקים הם צמודים ולכן אחוז אחד יכול להפוך את התמונה, בסדר, זה נכון. אבל זה לא הבעיה של הסטטיסטיקה. הסטטיסטיקה היא גם אומר לכם, השגיאת המדגם שלי היא 3% לפה או לשם. וזה בדרך כלל נמצא שם, כמעט תמיד. זה מדהים ההישגים של התחום הזה. זה מדהים עד כמה הפער בין ההישגים של התחום הזה לבין התדמית שלו. כן? התדמית הציבורית שלו זה כאילו שמדובר פה באיזה אוסף של ספקולנטים שעושים סתם דברים מה בראש שלהם. זה ממש לא נכון. זה תחום מקצועי מאוד מרשים. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, למה הוא כל כך מרשים? או איך הוא הצליח להגיע להיות כל כך מרשים? הוא לא היה כזה בהתחלה. בגלל שהאנשים האלה פיתחו שיטות מאוד מתוחכמות, איך למצוא 500 איש שיעבו מדגם מייצג. זאת החוכמה הגדולה. אם תאסוף סתם 500 איש ברחוב, זה לא יצא טוב. אתה צריך לקזז המון דברים, לוודא שה-500 איש האלה מייצגים פלחי אוכלוסייה שונים, לפלג אותם באיזושהי צורה, לקזז את ההטיות, יש כאלה שעובדים על הסוקר, יש נטיות למפלגות מסוימות לעבוד על הסוקרים, מצביעי מפלגות מסוימות. אז הם פיתחו המון המון שיטות איך למצוא מדגם של 500 איש שיהיה מדגם מייצג. וזה כל הסיפור. זאת אומרת, כל הטכניקה החשובה, זאת אומרת, לקחת 500 איש ולעשות סטטיסטיקה מה הם מצביעים, ואז להחליט מה יקרה בבחירות, זה כל אידיוט יכול לעשות, בשביל זה אתה לא צריך להיות סטטיסטיקאי. מה הבעיה לעשות את זה? קח 500 איש, שואל אותם מה אתם בוחרים, תכפיל את התוצאות, תתקנן אותן כל-120 חברי כנסת, והנה, יש לך את התוצאה. למה צריך מכונים סטטיסטיים ומומחים שמנהלים את העניין הזה וכו'. הכל, בכל, מכל, נמצא בשאלה איך אתה קובע את המדגם. זה כל הסיפור. איך אתה קובע את המדגם? את האם אתה מצליח לייצר מדגם שבאמת יהיה מדגם מייצג, זאת אומרת שההתפלגות בתוכו תהיה כמו ההתפלגות בכלל האוכלוסייה, וזאת אומנות גדולה. זה המומחיות נמצאת שם. ולכן רוב דליתא קמן זה בעצם רוב שמבוסס על הכללה על בסיס מדגם. אני, מה שנמצא בפניי זה מדגם. ברוב דאיתא קמן מה שנמצא בפניי זה כל הקבוצה, הרוב והמיעוט, הכל בפניי, יש לי מידע מלא. ברוב דליתא קמן מה שנמצא בפניי זה מדגם. המדגם הזה יש לו קבוצת רוב וקבוצת מיעוט בתוך המדגם. השאלה הגדולה זה מה קורה בקבוצה הכללית, למשל במקרה שלנו, בכל נשות העולם. אני מכיר, לא יודע, 50 נשים, 100 נשים, אני יודע שמתוכן 95 מתוך 100, נגיד, הצליחו להעמיד ולדות. 5 לא הצליחו להעמיד ולדות. עכשיו אני רוצה לדעת מה קורה לגבי כל נשות העולם. האם גם שם זה 95-5? אולי במקרה אצלי זה מדגם לא מייצג, איכשהו יש הטייה בהתפלגות. זה השאלה הגדולה. עכשיו לכן, הכללה על בסיס מדגם, זה צעד שהוא צעד ספקולטיבי במובן מסוים. זאת אומרת, הוא כרוך בהרבה הנחות. ולכן אומרת הגמרא, ככה לפחות הייתי מבין, אומרת הגמרא, גם אם יש לי מקור לרוב דאיתא קמן, אחרי רבים להטות, מי אמר שאפשר ללכת אחרי רוב דאיתא קמן? רוב דאיתא קמן זה רוב נורא בעייתי. זה רוב בעייתי כי המידע שיש לך הוא על קבוצת מדגם. אבל אתה לא יודע אם המדגם הזה הוא מייצג או לא. אתה לא יודע מה זה אומר על כלל האוכלוסייה. אז מי אמר שעל מנגנון כזה אפשר לסמוך בהלכה? כן, זה
הרב.
הבעיה ברוב דליתא קמא.
כן.
תגיד אולי נקודה שקשורה ל...
הרב.
מה?
בצורת חשיבה הזו של המדגם, מה קורה אם אני מגיע למציאות שהיא לא לפי המדגם? האם אני אמור לפסוק הפוך? או שאני תמיד אמור...
אם זה לא לפי המדגם, אז הסטטיסטיקה לא נכונה. הסטטיסטיקה
לא,
של
נכון,
המדגם לא מייצגת את
נכון,
הסטטיסטיקה הכללית.
נכון, אבל אם יש לי פסק שכן הלך לפי החוק הזה של המדגם.
אתה שואל שאלה, האם אנחנו דנים בשאלות הרוב על בסיס חישובים סטטיסטיים?
כן.
אם יש בג סטטיסטי, האם ישתנה גם הדין ההלכתי של דין רוב?
בדיוק,
בסדר?
בדיוק.
זה אחד הדברים שאנחנו נצטרך להגיע אליהם. אבל בשביל זה אני רוצה לברר את המושגים של רוב, ואז ננסה לראות מה היחס בינם לבין סטטיסטיקה. אוקיי? זה הנושא. אז אני רוצה, אז אני עדיין בהגדרת המושגים, רוב דאיתא קמן ורוב דליתא קמן. אני רוצה להגיד, להסתכל על אותה הבחנה שעשיתי קודם, אבל מזווית טיפה שונה. תסתכלו על האישה, האישה הזאת שלפנינו, שאנחנו רוצים לדעת, או הילדה, כן? הזאת שלפנינו, אנחנו רוצים לדעת האם היא אילונית או לא, ואנחנו מכריעים את זה על בסיס הרוב, שרוב הנשים בעולם הן לא אילוניות. עכשיו צריך להבין שהילדה הזאת לא היה פה תהליך של פרישה. בחנויות, חתיכת הבשר הייתה באיזושהי חנות, וכשהיא הייתה עוד בתוך החנות, היה לי מידע על כל החנויות, מידע סטטיסטי. המידע הזה היה מידע גם על חתיכת הבשר הזאת עצמה. נכון? נגיד שיש לי 10 חנויות בעיר, ואני יודע ש9 מתוכן מוכרות טריפה, ואחת מוכרות כשר, אחת מוכרת כשר. כל עוד החתיכות הבשר נמצאות בתוך החנויות, אני יכול להגיד לכם הכל על כל החתיכות. יש לי מידע מלא על כל החתיכות. נגיד שיש 100 חתיכות, הן מחולקות בין 10 חנויות. אז 90 חתיכות הן כשרות, ו-10 חתיכות הן טרפות, ואני גם יכול להגיד לכם כל חתיכה, האם היא כשרה או טרפה. יש לי מידע מלא על הקבוצה כולה. עכשיו, פתאום אני מוצא חתיכת בשר ברחוב. איפה מתעורר, למה מתעורר פה הספק? הספק מתעורר בגלל שהיא פרשה מאחת החנויות. ושהיא לא נמצאת במקום, היא לא בחנות. היא פרשה. מה קורה כשהיא פרשה? ברגע שהיא פרשה, אני לא יודע לאיזה חנות לשייך אותה. מצד שני אני אומר כן, אבל הרי החתיכה הזאת לפני שהיא פרשה, יכולתי להגיד לכם מה דינה, נכון? היא בעצם הייתה אמורה להיות כשרה, אוקיי? היא פרשה מחנות הכשרה ויש 9 חנויות כשרות ואחת טריפה. אז זה שהיא פרשה לא ישנה את המצב, כי סוף סוף יש לי מידע על 100 חתיכות בעיר הזאת, שמתוכן 90 כשרות ואחת ו-10 טריפות, החתיכה הזאת היא ודאי אחת מתוך המאה. ויש לי מידע על כל המאה. אז אני רוצה ליישם את הסטטיסטיקה של 90-10 גם על החתיכה הזאת. כי החתיכה הזאת כלולה במידע שיש לי. זאת נקודה חשובה. שימו לב. באישה העילונית זה ממש לא המצב. אני אצייר לכם ציור אחר. נגיד שיש לי מיליון נשים בעולם, לצורך הדיון. מתוכן 900 אלף לא העילוניות ו-100 אלף העילוניות, 10%. אוקיי? עכשיו, ואני יודע, אני יודע, עברתי, אני מכיר את כל נשות העולם. אני יודע את המידע המלא על כל נשות העולם. עכשיו מגיעה לפני אישה, שהיא או שהעילונית או שלא העילונית, הכל ידוע. ואני צריך להחליט עכשיו מה דינה. במצב כזה, זה רוב דאיתא קמן. זה לא רוב דאיתא קמן. למרות שמדובר על כל נשות העולם. למה? כי האישה הזאת, המידע שיש לי נסוב גם עליה. אני הרי מכיר את כל נשות העולם, ואני יודע ש-90% מהם לא העילוניות, ו-10% העילוניות. עכשיו אני שואל, מאיפה באה האישה הזאת? היא באה מקבוצת הרוב או מקבוצת המיעוט? כשיש לי את המידע מלא על כל נשות העולם, כולל אותה, היא חלק מהקבוצה שעליה יש לי את המידע. זה יהיה רוב דאיתא קמן, לא לאיתא קמן. מה ההבדל במקרה שלפנינו? במקרה שלפנינו אנחנו מדברים על הקטנה. הקטנה הזאת, עוד אין לנו שום מידע עליה, כי עוד לא ידוע אם היא העילונית או לא העילונית. אז זה לא שהקטנה הזאת הייתה שייכת לאיזושהי קבוצה, או לקבוצת המיעוט או לקבוצת הרוב, היא פרשה, ועכשיו אני לא יודע מאיזה קבוצה היא פרשה, מקבוצת המיעוט או מקבוצת הרוב. כי השאלות של הפרישה הן תמיד שאלות שלפני הפרישה יש לי מידע מלא על כל החתיכות. עכשיו באה לפני אחת החתיכות, שהיא שייכת לקבוצה שהיה לי עליה מידע מלא, כולל החתיכה הזאת, אלא שעכשיו משהו התערבב לי. אז אני לא יודע לאיפה החתיכה הזאת שייכת. אז על החתיכה הזאת גם יש לי מידע, מידע סטטיסטי. אני יודע שהחתיכה הזאת הייתה שייכת לקבוצה ש-90% ממנה כשרות ו-10% טרפות. בעילונית זה לא ככה. כי הילדה הקטנה היא עכשיו דוגמה חדשה. לא פרשה משום מקום. אני יודע
כן.
שבעולם אנשים שכבר הובחנו, 90% הן העילוניות, לא העילוניות, ו-10% הן העילוניות. אבל הילדה הזאת עוד לא הובחנה בכלל, זה לא שהיא שייכת לאחת משתי הקבוצות.
אני אם הייתי יודע...
אין לי שום מידע לגביה.
אני אם הייתי יודע את המידע על כל הנשים בוודאות בעולם?
כן, גם. כי עליה לא היית יודע, כי היא עוד קטנה.
אבל היא שייכת לקבוצת הנשים, זה אני לא יודע. אני יודע בדיוק אותה מידע כמו קודם.
לא.
אם אני יודע, ודאי שכן.
אבל בגלל זה,
כי לא היית בתוך רוב.
אין מידע עליה.
לא, אבל אם אני יודע את המידע הוודאי על כל הנשים בעולם, לא במדגם, בידע הוודאי.
מבוגרות.
מבוגרות, אבל מה זה משנה? עכשיו היא הצטרפה למבוגרות, היא שייכת לקבוצה הזאת.
לא, היא לא שייכת.
אני מבין להגיד שאני לא יודע מה.
לא, טעות, זה בדיוק הנקודה. עכשיו היא הצטרפה, זה המוקד. מה הכוונה?
למה? מה ההיגיון במוקד
הזה? רגע, אני מסביר. אם יש לי מידע מלא על כל נשות העולם, מיליון נשים, ועכשיו אחת מהן יצאה, אז הרי היה לי מידע על קבוצה שכללה גם אותה עצמה, והיא יצאה מתוך הקבוצה. אז עכשיו אני שואל, האם היא יצאה מהקבוצה של ה-90% או מהקבוצה של 10%? היא כנראה יצאה מה-90%. אבל הילדה הזאת, המידע שהיה לי לא כלל אותה. יש לי מידע על נשים אחרות. עכשיו היא הצטרפה, היא התבגרה, והיא הצטרפה לקבוצה. עכשיו השאלה היא לא מאיפה היא פרשה, אלא לאיפה היא נכנסת. וזו שאלה אחרת לגמרי, כיוון שזאת לא שאלה שאני מיישם מידע שהיה לי גם על החתיכה הזאת עצמה, רק עכשיו זה התערבב לי, אז אני מיישם עליה סטטיסטיקה. הילדה הזאת, בכלל מי אמר לך שהיא קשורה להתפלגות בין כל נשות העולם? מה זה קשור בכלל? נשות העולם, אם אחת מהן הייתה פורשת, הייתי אומר, היא כנראה פרשה מה-90%. ברור. למה? כי המידע המלא היה על הקבוצה שכללה גם אותה עצמה, רק עכשיו היא פרשה. אז אני שואל מאיפה היא באה? היא באה מה-90 או היא באה מה-10? זה נקרא כל דה פריש מרובה פריש. אבל זה רוב דאיתא קמן. וזה הרבה אחרונים לא מבינים. דבר כזה זה שאלה של רוב דאיתא קמן. לא רוב דאיתא קמן. אבל הילדה הקטנה, הילדה הקטנה מעולם לא הייתה שייכת לקבוצה שיש לי עליה את המידע. אין לי את המידע עליה. לכן אפילו אם יש לי את המידע...
אני יכול לשאול שאלה?
שנייה אחת. אני לא עשיתי הכללה, ששימו לב, אני לא עושה הכללה על בסיס מדגם. אני עכשיו יודע בוודאות את כל נשות העולם המבוגרות. אני יודע בדיוק מה ההתפלגות. 90% לא העילוניות ו-10% העילוניות. עדיין לגבי הקטנה זה רוב דלי תקמן. זה רוב דלי תקמן למה? כי המידע שהיה לי היה על קבוצה שלא כללה את הקטנה הזאת עצמה, אלא על קבוצה אחרת. הקטנה הזאת לא פרשה מהקבוצה שלגביה יש לי את המידע. אני רוצה ליישם עליה את המידע שיש לי על הקבוצה שם. מה זה אומר היישום הזה? הכללה ממדגם. למרות שאת המיליון, את המידע על המיליון, הוא לא מידע שמבוסס על הכללה ממדגם. זה מידע ישיר, אני יודע, מכיר את כל נשות העולם. אוקיי? אבל עכשיו הילדה הזאת שמגיעה, אני, כשאני רוצה ליישם עליה את המידע הוודאי שיש לי על כל נשות העולם, היישום הזה בעצמו יהיה הכללה על בסיס מדגם.
כן, זה מניחים חוק טבע כזה.
שנייה, חוק טבע אני עוד מגיע עוד רגע, לפני החוק טבע.
אבל
זה הכללה על בסיס מדגם. למה? כי הילדה היא לא אחת מתוך מיליון אנשים, שהיא לא הייתה כלולה בקבוצה שעליה יש לי את המידע הראשוני. היא לא חלק מהקבוצה הזאת. אז לכן המידע שיש לי על הקבוצה ההיא, הוא בסך הכל מדגם. ואני עכשיו רוצה ליישם אותו על אישה אחרת. לא שאישה ששייכת לקבוצה הזאת. אז זה כבר הכללה על בסיס מדגם. זה רוב דלי תקמן. אתם מבינים שאת הדבר הזה בחתיכת בשר שאני מוצא, אני לא עושה. כי בחתיכת הבשר שאני מוצא ברחוב, זה לא הכללה על בסיס מדגם. החתיכה הזאת בעצמה שייכת לקבוצה שאני יודע את המידע עליה, 90-10. אני יודע באופן ישיר. זה לא הכללה מדגם. אני יודע ש-90% מהחתיכות בשר בעיר הזאת הן חתיכות כשרות. ו-10% הם חתיכות טרפות, והחתיכה הזאת היא אחת מהחתיכות שנמצאות בקבוצה שיש לי אליה את המידע, רק עכשיו היא פרשה, היא פרשה מהקבוצה הזאת, כל דפריש מרובה פריש. זה אפשר ללמוד מבית דין, זה כל דפריש מרובה פריש, אבל רוב דלייטי קמן זה לא כל דפריש מרובה פריש. הוא לא פרש, אין פה את מושג הפרישה. לכן כל דפריש מרובה פריש, הרבה פעמים אתם רואים באחרונים, בראשונים, משתמשים בזה כאיזשהו ביטוי באלמה. זה ככה פחות או יותר נוצרה הבעיה. לא, זה שייך בטבורו להגדרה של רוב דעית הקמן. כל דפריש מרובה פריש זאת ההגדרה של רוב דעית הקמן. ולכן הפרישה, מושג הפרישה, הוא מושג מאוד חשוב. הוא לא מושג פורמליסטי, הוא מושג מהותי. אם אין פרישה, זה רוב דלית הקמן.
רגע, הרב התייחס לזה, איך, אני לא זוכר, אני, עם, לגבי הבית דין עצמו, איך זה נחשב?
רגע, אני אגיע.
פריש.
נגיע לבית דין. לא, עוד לא. נגיע לבית דין. כרגע אני מדבר על חנויות מול אילונית. בסדר? עכשיו, פה באמת נכנס עוד אלמנט. על בסיס מה אני עושה את ה... זאת אומרת, כשאני עושה הכללה על בסיס מדגם, למה אני מניח שמה שמתקיים במדגם, מתקיים בקבוצה הכללית?
זו הנחה פריורית.
מאיפה היא באה?
המדגם לקוח מהקבוצה הטוטלית.
זו הנחה של המדע.
לא שומע?
פשוט אין לי דרך אחרת, אין לי דרך יותר טובה מזה.
לא, המדגם לקוח מהקבוצה...
בוא ננסח אחרת. נגיד שיש בעיר שלי 10 חנויות, 9 חנויות כשרות ואחת טרפה. האם אני יכול להסיק שבעולם כולו יש 90% חנויות של בשר כשר ו-10% של בשר לא כשר?
לא.
למה לא? יש לי הכללה ממדגם, לא?
ברור לי שאמרתי, אני מדומים.
חוק טבע, רק זה עניין של חוק טבע.
לא, לא, דווקא, אבל בחנויות דווקא אי אפשר להגיד את זה.
כן, נכון, זה לא חוק טבעי.
בדיוק. כי ההתפלגות בחנויות בעיר הזאת היא לא חוק טבע.
בדיוק.
יש בעיר הזאת, יש 9 חנויות שבחרו למכור בשר כשר, חנות אחת שבחרה למכור בשר טרף. אז זה לא שייך לחוק טבע. כיוון שכך, בעיר אחרת, לפי הצרכנים, לפי האם זה יש שם יהודים, אין שם יהודים, ההתפלגות תהיה שונה לגמרי. אין שום סיבה להניח שההתפלגות בעיר הזאת תייצג את ההתפלגות בעולם או בעיר אחרת. אבל, כאשר אני מדבר על, נגיד, נשים, אם הן אילוניות או לא אילוניות, ואני רואה שבעולם, יש 90% נשים אילוניות ו10% לא אילוניות ו10% נשים אילוניות. אני מניח שזה פשוט טבע האישה. טבע האישה גורם לזה שבדרך כלל יכולה ללדת, אלא אם כן יש איזשהו שיבוש. אוקיי?
הרב חושב שגם
חוק טבע.
הרב חושב שגם בזמן הגמרא זה מה שהם חשבו. זאת אומרת, זה לא כמו שהיום אנחנו יודעים שרוב העולם דומה. רוב העולם דומה, זאת אומרת, מדגם שבעיר שלי, מדגם שבמדינה שלי, זה מייצג את העולם. אבל הם אף פעם לא טסו לחול, והם לא יודעים מה יש מעבר לים.
להפך.
מה?
להפך, פעם הניחו כמובן מאליו שכל העולם דומה. היום אנחנו מודעים לזה שלא נכון, צריך מדגם מייצג. לא כל מדגם הוא מייצג.
זאת אומרת, בגלל חוסר
ההתמקדות היא בדיוק
הידע,
הפוכה.
בגלל חוסר הידע הם היו חייבים להניח שכל העולם דומה.
הם היו חייבים, אבל הם לא היו מודעים לדעתי לניואנסים הסטטיסטיים האלה. והם כן, הם נטו לחשוב שאם זה מה שאני מכיר סביבי, אז זה כנראה כל העולם. זו הייתה
טוב,
הנחה פשוטה שלהם.
כן, זו הנחת עבודה מאוד פשוטה, באמת, כן.
לא, הנחה פשוטה, אבל הרבה
אבל,
פעמים
אבל אין ברירה.
הרבה פעמים היא
כן.
בעייתית.
כן.
אז הנקודה החשובה היא שהמעבר שלי מהמדגם אל הקבוצה הכוללת נובע מזה שההתפלגות במדגם היא תוצאה של מצב טבעי, של חוקי הטבע. וכיוון שכך, אם המדגם הוא מייצג, אין לי סיבה להניח שההתפלגות בקבוצה הרחבה יותר תהיה שונה. כי זה חוקי טבע. נשים, יש להם פיזיולוגיה של נשים. מה נפקא מינה אם זה כאלה או כאלה? כמובן, מי שיעשה התפלגות בבית, ב, 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 כן, במרפאה שעוסקת בעקרות, ושם הוא יבדוק מה ההתפלגות של נשים העילוניות, לא יגיע רחוק. אם הוא יעשה הכללה על בסיס המדגם שהוא ימצא שם, הוא לא יגיע רחוק. כי זה מדגם מוטה. אבל אם אני לוקח מדגם של נשים, מדגם מקרי של נשים, ההנחה שלי שכמו ההתפלגות של המדגם הזה, זאת תהיה ההתפלגות גם בכל העולם. ולמה? כי ההתפלגות הזאת היא תוצאה של חוקי הטבע. ואם המדגם שלי מספיק גדול ומספיק מייצג, אז כנראה שזה מה שקורה גם בכל העולם. פלוס מינוס. לכן המעבר מהמדגם אל הקבוצה הכללית נובע מכך שההתפלגות שבה אני עוסק היא תוצאה של חוקי הטבע. ולכן, אם אני עכשיו מסתכל על כל הנשים בעולם, ונגיד שאני יודע את ההתפלגות, אני יודע ש-90% מהן לא אילוניות, ו-10% כן אילוניות. אני יודע מיד האישי, לא מהכללה לבסיס מדגם. אני יודע את הכל, אוקיי? ועכשיו יוצאת אישה מבוגרת, מתוך הקבוצה שהיה לי ידע עליה, ואני שואל עכשיו האם היא אילונית או לא. זה רוב דעיתא כמן. למה? כי כשאני מניח שהיא לא אילונית, זה לא בגלל שחוקי הטבע הם שהאישה הם לא אילונית, שהנשים הם לא אילוניות. אלא זה בגלל שאני יודע שמתוך 100% נשים, 90% הם לא אילוניות. יש לי מידע קונקרטי על זה, אני לא צריך את חוקי הטבע. גם אם אלה לא היו חוקי הטבע, וזה היה מקרה כרגע, שבמקרה בדור הזה, 90% מהנשים הם לא אילוניות. עדיין, אם אחת מהן הייתה פורשת, הייתי מניח שהיא לא אילונית. בלי קשר לזה שחוקי טבע. למה? כי ההחלטה עליה לא נובעת מהשאלה איך עובדת הפיזיולוגיה שלה. אני בסך הכל שואל מאיפה היא פרשה. האם היא פרשה מקבוצת הרוב או מקבוצת המיעוט? ואם אני יודע שקבוצת הרוב זה נשים לא אילוניות, אז אני אניח שגם היא לא אילונית. בלי קשר לשאלה מה אומרים חוקי הטבע. לא צריך לדעת שום דבר על חוקי הטבע.
הרב.
אבל, שנייה אחת, אבל אם אני רוצה להחליט על ילדה קטנה שעכשיו אני צריך להחליט לגביה, שהיא לא פרשה מהקבוצה המלאה שעליה היה לי את המידע. אז אמרתי, זה כבר יהיה רוב דלייטה כמן. למה? כל הנשים ידועות, זה מיליון נשים, הם לפניי, אני יודע את המידע על כולם. כן, אני יודע את המידע על כולם. אבל האישה שבה אני עוסק, היא לא אחת מתוך הקבוצה שלגביה אני יודע את כל המידע. היא מחוץ לקבוצה הזאת. וכשאני ארצה ליישם את המידע שיש בקבוצה הזאת על האישה החדשה הזאת או הילדה החדשה הזאת, יהיה פה הכללה ממדגם. איך אני יודע שגם היא, רוב הסיכויים זה 90%? איך אני יודע? אם האישה יצאה מתוך הקבוצה של המיליון, אז ברור למה זה 90% שהיא לא אילונית. כי זו אישה אקראית שיוצאת מתוך קבוצה של 90% מהם לא אילוניות. אבל אם אני רוצה לדון על אישה חדשה, אם זה לא היה חוק טבע, אז לא היה עוזר לי לדעת ש-90% מהאנשים הם לא אילוניות ו-10% כן. זה לא היה אומר כלום על האישה הזאת. כלום זה לא היה אומר. רק בגלל שאני יודע שהמידע של 90-10 הוא תוצאה של חוקי הטבע. ואני מניח שחוקי הטבע פועלים גם... רק רגע, אני מניח שחוקי הטבע פועלים גם על הילדה הזאת באותה צורה, ורק אז אני אומר שהיא כנראה לא אילונית. פה אני חייב להניח את זה שמדובר בחוקי טבע.
אבל הכל זה חוקי טבע. מה לא חוקי טבע?
החנויות בעיר והקשרות והלא קשרות זה לא חוקי טבע. זה בדיוק ההבחנה שאנחנו עושים.
לבדוק את זה עד השורש, מה הביא אותם להיות, ומה,
לא, זה לא חוקי,
שום דבר, לא היה שם מיסים, נכון?
אתה רואה שבכל עיר, אתה רואה שבכל עיר ההתפלגות היא אחרת, אין לך מה לבדוק.
החוק הוא...
תבדוק ותגיע לדטרמיניזם של כל בן אדם איך הוא בוחר, זה לא מעניין. כי אם אתה תגיע לזה, אז לא תוכל להשיג שום דבר מהעיר הזאת לערים אחרות, אלא אתה תצטרך לעשות משהו אחר, לא מדגם מהעיר הזאת, אלא מדגם אחר. המדגם שאנחנו עושים על בסיס החנויות מהעיר הזאת, אין לך שום קשר לחוקי הטבע.
כן, זה יוצא חוק טבע כולל, זה להגיד שהכל חוק טבע זה לא הבעיה.
כן, לא, זה, זה לא מעניין, כי לא ככה זה עובד.
נניח שהאילונית ולא אילונית זה עניין היה של בחירה חופשית. לא, לא חוקי טבע, אז מה? והילדה הזו, לא יודע, אם אין לה יכולת בחירה, לא יודע, אנחנו לא יכולים לדבר מה היא בחרה. לא יודע. אז לא היינו יכולים לעשות את אותה סטטיסטיקה, נכון, זה לא לטה, אני מסכים שזה לטה כמה, אני מסכים.
עקרונית לא.
אה?
לא. רק רוב
דלי את הכמה.
אבל אם היה לי רק רוב
דלי את הכמה,
לא הייתי יכול.
זה לא מתגם, הוא מייצג מאוד, למה היא לא...
אז אני אומר, אולי זה יהיה רוב דלייטה כמן, אבל לא רוב דאיטה כמן.
אני מקבל, על הקטנה, בסדר.
נו, רוב דלייטה כמן יהיה בקטנה, זה בסדר. לא הבנתי את הטענה.
החלוקה של איטה או לייטה כמן היא מאוד יפה, ממש יעונית, אבל החוק טבע לא ברור לי. אם אנחנו מדברים על מדגם, לא על לייטה כמן, אלא על לייטה כמן, לייטה כמן זה סטטיסטיקה, מדגם.
הסטטיסטיקה הזאת מבוססת על כך...
אנחנו לא מחפשים חוקי טבע שם.
ודאי שכן, ודאי שכן. רק חוקי טבע. רק חוקי טבע.
רק חוקי טבע.
רק חוקי טבע. אם זה לא היה מדובר בחוקי טבע, לא היה עוזר לך כל הסטטיסטיקות שלך. לא רלוונטי. כל הסטטיסטיקות שלך. כי השאלה היא, למה אתה מניח שמה שקורה בקבוצה הזאת נכון גם למישהו שהוא לא מעט?
נכון. אז אני אומר, כי כולם, החוקי טבע חופפים הכל, אין מקרה שאין חוקי טבע. גם אלה שבוחרים כביכול...
מספר חנויות בעיר זה לא חוק, אנחנו חוזרים לאותו דבר. מספר חנויות בעיר זה לא חוק טבע.
לא, זה איתה כמה, אני מדבר על איתה כמה, אנחנו מדברים על איתה כמה.
אז אני אומר, לאיתה כמה זה חוק טבע, נכון?
גם בחירות, וגם בחירות,
שאני... חוזר על מה שאני אומר ושם סימן שאלה בסוף. אני אומר, חוב דה לאיתה כמה הוא חוקי טבע, נכון? כן, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, הטענה בסופו של דבר, זאת נקודה חשובה, כי אני חושב שהרבה לא מבינים את זה, כולל פוסקים ורבנים, לא מבינים את ההבדל הזה באמת לאשורו. והרבה הסתבכויות יש סביב כל מיני שאלות, אם זה איתה כמן או לא איתה כמן, ולא באמת מבינים את ההבדל הזה לאשורו, הם מסתכלים האם זה לפנינו או לא לפנינו. השאלה היא לא אם זה לפנינו או לא לפנינו, זו לא הנקודה בכלל. זה לא הקטע. השאלה היא מאיפה בא המידע שיש לי על הקבוצה המלאה. האם המידע שיש לי על הקבוצה המלאה הוא תוצאה של הכללה ממדגם, או שהוא מידע ישיר? אם זה מידע ישיר, זה רוב דלית הקמן. אם זה תוצאה של הכללה ממדגם, זה רוב דלית הקמן. זאת השאלה, איך נוצרה ההתפלגות הסטטיסטית של 90-10? האם זה הכללה ממדגם, או שזה ידע ישיר? זה השאלה.
הרב, בשבוע שעבר הרב הביא, אני לא יודע איך קוראים לחוק הזה, שהגמרא אומרת שאישה לא אוהבת לחיות לבד.
תו למיטב תנדו, כן.
כן, אז מה זה?
זה חוק טבע.
הם מניחים שזה חוק טבע?
כן, טבע אנשי, הטבע האנשי זה שהיא רוצה זוגיות.
זאת אומרת, הם עשו מדגם בסביבם, והם יוצאים מנקודת
ההנחה שככה זה. אף אחד לא עשה מדגם, גם היום אגב, את הקביעות הסטטיסטיות שלנו, מיעוט קטן מהן מבוסס על מדגם. אנחנו מניחים דברים, אנחנו לא עושים איזה חשבון סטטיסטי מתוחכם ומקצועני. ובעבר אף אחד לא עשה את זה, היום כבר יש מומחים שיודעים לעשות את זה מקצועית. בעבר אף אחד לא עשה את זה, אבל עדיין השכל הישר עבד גם אז.
כן, כאילו אני מניח שבזמן הזה, ברור שלא עשו מדגם, לא באו עכשיו סטטיסטיקאי ושאלו אנשים, זה פשוט כנראה היה בתרבות שאישה לא אוהבת להיות לבד, זה מאוד היה בתוך התרבות.
הם עשו מדגם, הם ראו את אנשים סביבם והבינו שזה טבע האישה.
כן.
אז ההבחנה, בעצם ההבחנה הזאת היא ההבחנה המושגית. עכשיו אני שואל את עצמי, אני חוזר לגמרא. בגמרא עצמה, אז כתוב שאם היה פסוק אחרי רבים להטות, הייתי לומד ממנו את רוב דאיתא קמן. והשאלה, מאיפה הייתי יודע את הרוב דלייתא קמן? הסברתי את זה בתוך הדברים שלי, זה ההסבר לכאורה הפשוט המתבקש, שרוב דלייתא קמן הוא חלש יותר. כי הוא מניח איזושהי הרחבה על בסיס מדגם. אפשר לומר שיש פה את בעיית האינדוקציה של יום.
מצד אחד הוא חלש יותר, אך מצד שני הוא גם חזק יותר במובן שהוא חוק טבע.
רגע, שנייה, אתה מקדים אותי. אז מצד, אני כרגע בצד הראשון. את לכאורה זה חלש, חלש יותר. למה? כי יש פה איזושהי ספקולציה. פה בחנויות יש לנו מידע מלא על כל חתיכות הבשר. המידע שלנו הוא מלא. עכשיו, פרשה חתיכה. אך סביר הוא להגיד שהיא כנראה פרשה מהרוב ולא מהמיעוט. זה נשמע משהו הרבה יותר חזק מאשר לקחת איזשהו מדגם של לא יודע מה 50 או 100 אנשים שאני מכיר, ולהחליט משהו על כל נשות העולם, משהו מאוד ספקולטיבי, ולהסיק מסקנה על בסיס זה לאישה חדשה שמגיעה בפניי.
למרות שהסתברותית זה לא משפיע. למרות שהסתברותית זה לא נכון. בעצם, כל התמדה ההסתברות זה יכול להיות שאין הבדל או להפך.
לא, רגע, נגיע עוד להסתברות. קודם כל אני שואל, סתם שכל ישר. על פניו, יש פה את בעיית האינדוקציה של דיוויד יום. כן? האינדוקציה שאומרת, אני מכיר מדגם מסוים, ואני מכליל ממנו לקבוצה כולה. ואומר דיוויד יום, אין לזה שום בסיס. למה אתה מניח שמה שנכון לגבי המדגם, נכון לגבי הקבוצה כולה? יש פה מידה רבה של ספקולטיביות. עכשיו, לא משנה כרגע איך עונים על הקשיים של דיוויד יום, עסקתי בזה די הרבה. אבל אני אומר, הקושי הזה הוא כנראה הבסיס למה שהגמרא עושה כאן. שהגמרא אומרת, אם למדת הרוב דאיתא קמן, עדיין נשארה פתוחה השאלה של רוב דלייתא קמן. כי ההנחה היא שרוב דלייתא קמן הוא רוב חלש יותר. והשאלה, האם ללכת גם על בסיס רוב דלייתא קמן, אותה אי אפשר ללמוד מהפסוק שעוסק ברוב דאיתא קמן.
חזל לא עשו אינדוקציה, מה הם באמת מתממים כזה, איך עוזר? דיוויד יום, מאיפה הם התעוררו פתאום?
אז אמרתי שהשאלה של הגמרא, לכן הקדמתי, השאלה של הגמרא זה לא האם להשתמש ברוב, אלא מאיפה המקור לשימוש ברוב. הם השתמשו ברוב קודם. כל השאלה זה רק מאיפה המקור, זה הכל. אז הם אומרים, המקור מהפסוק של אחרי רבים להטות לא יכול להיות מקור. כי רוב סטטיסטי הוא רוב חלש יותר. נכון, אנחנו מתקשים בו.
למה לקראת סברה הוא זה לא מספיק טוב?
אז יכול להיות שכן, אבל הגמרא לא מביאה את זה מצד סברה. עוד מעט נראה מה המסקנה. אבל זה לא, עוד פעם אני אומר, השאלה היא רק שאלה על המקור. ואם מביאים מקור לרוב דאיתא קמן, הגמרא אומרת שזה לא יכול לעזור לי לרוב דלייתא קמן. אז רואים שרוב דלייתא קמן חלש יותר. עכשיו.
הרב אומר שהבעיה של המדגן זה כאילו עצם השאלה האפיסטמולוגית, כאילו, או שזה פשוט אולי טעינו בחישוב?
זה אותו דבר.
זאת
אותה בעיה. השאלה אם המדגם הוא מייצג או לא מייצג, זאת אותה בעיה כמו של דיוויד יום, רק מזווית אחרת. גם במדגם שיהיה הכי מייצג בעולם מבחינתך, תמיד אני אוכל לשאול את השאלה של דיוויד יום, מי אמר שזה נכון לכל העולם, ואם זה לא יהיה נכון לכל העולם, זה אומר שהמדגם שראיתי הוא לא מייצג. אתה מניח שיש פה איזשהו חוק טבע שהוא אוניברסלי. אבל את זה קופה שואל דיוויד יום, מאיפה אתה שואל?
נכון, אבל אני אומר, דיוויד יום זה שאלה הרבה יותר בסיסית. אני יכול להגיד
שתי זוויות של אותה שאלה.
לא, כי אחרי שענינו על דיוויד יום, לכאורה, אחרי שכמו שהרב בעצמו עונה, אחרי שאנחנו ענינו על זה, אז זה כבר לא נשאר יותר חלש, כאילו. זה בעיה שצריך לעבור.
לא, לא, למה? אני יכול להבין למה לסמוך על זה, אבל זה לא אומר שזה יותר חזק מרוב דאיתא קמן, או שזה לא פחות חזק. למה? זה פחות חזק, רק הסברה אומרת שמסתמכים גם על זה. אינטואיציה, סברה, לא משנה, מה שלא תגיד. זה לא, אני מדבר כרגע לא על השאלה האם לסמוך על רוב, אני אומר עוד פעם, הגמרא לא דנה בשאלה האם לסמוך על רוב דלייתא קמן. ברור שסומכים. כל השאלה זה מה המקור לזה שסומכים.
לא, אבל אני אומר כאילו יותר פשוט להגיד שגם זה בעיה של... כאילו, של חישוב מתגמי, כמו שהרב אמר, שזה צריך לעשות, בשביל זה יש סטטיסטיקאים, כאילו, כדי לדעת.
גם אם יש סטטיסטיקאים, זה לא יעזור לך. כיוון שאחרי שיש את הסטטיסטיקאים, אתה מניח שאחרי שהם מצאו את המתגם הכי מייצג, אז ברור שאתה יכול להסיק מסקנה על הרוב. דיוויד יום שואל, מה פתאום? גם אז
נכון, זה. נכון, נכון, אני מסכים, אני רק אומר, שלא לא חייבים להניח את זה, כדי להראות שמתגם זה פחות חזק מאיתא קמן, זה ברור. כי גם ככה מדגם הוא תמיד יכול לטעות בחישובים, הוא לא חף מבעיות.
יותר מזה, אפילו אם אתה...
כן, הרב אומר, כאילו, אפילו אם אין שום בעיה, עדיין יהיה תמיד הבעיה האפיסטמולוגית, כאילו.
כן? אז לכאורה המסקנה שעולה מהגמרא זה שרוב דליתא קמן הוא חלש יותר. עכשיו רב שמעון סקופ מוכיח מהרמב״ם שהרמב״ם סובר שרוב דליתא קמן חזק יותר. יש לזה ראיות, לא משנה, לא ניכנס כרגע לפרטים, הוא מעריך בעניין הזה בשער ג' והוא טוען שרוב, לפי הרמב״ם, רוב דליתא קמן חזק יותר. אז קודם כל, אני רוצה להסביר את הסברה, איך זה הולך עם הגמרא נראה עוד מעט, אם בכלל. אבל מה הסברה בזה? אז תראו, יש בהקשר הזה, זה מה שאני קראתי בעבר, אפקט דוד לוי. מה זה אפקט דוד לוי? דוד לוי היה, כן, חבר הליכוד, לצעירים שבינינו אולי כבר לא זוכרים, אבל או לא ידעו, היה חבר כנסת בכיר מטעם הליכוד, השר מטעם הליכוד. עכשיו, הוא היה הרבה פעמים במאבקים מול הנהגת הליכוד, ברקע היה, כן, מזרחי מול אשכנזים וכו', היה תחושות קיפוח למיניהן וכו'. אחת הטענות של דוד לוי באיזשהו שלב הייתה שהסיעה שהוא מייצג, בתוך הליכוד היו סיעות שונות, הייתה סיעה שהוא היה המנהיג שלה, והסיעה שהוא מייצג לא מקבלת תפקידים ביצועיים במסגרת הליכוד, או מטעם הליכוד. ככה הוא טען, נגיד יש לו סיעה של 30%, הם לא מקבלים תפקידים. אז אמרו לו, מה אתה רוצה? זה דמוקרטיה. עושים הצבעה, והרוב מחליט, תצביעו, ויש לכם את הכוח שיש לכם. מה הבעיה? אז הוא אומר להם, שוטים שבעולם. זאת אומרת, אם הולכים אחרי הרוב, בצורה שאתם מציעים, אז הוא אומר ש-100% מהתפקידים יהיו מאוישים על ידי הסיעה שיש לה 51% במפלגה. נכון? כי בכל תפקיד אנחנו נעשה הצבעה, 51% יגברו על 49, ו-100% מהתפקידים יאוישו על ידי 51, הסיעה של ה-51%. ומבחינת הייצוג, זה ייצוג לא הוגן. כי יוצא ש-49% מהמפלגה אין להם ייצוג בתפקידים הביצועיים. זאת אומרת, בקיצור, יש פה כשל שוק, הדמוקרטיה פה מפשלת, היא לא מביאה לייצוג טוב במקרה הזה, ודיברנו על זה בשיעור הקודם או לפני הקודם, על זה שאיך לייצג את מה שהציבור רוצה, הדמוקרטיה זאת שיטה די גרועה, אולי הכי פשוטה, אבל היא שיטה די גרועה, הליכה אחרי הרוב. אז זה מה שהוא טען דוד לוי. עכשיו לענייננו, בואו ניישם את זה רגע, כן, או אולי עוד דוגמה, כן, בית המשפט העליון. היום זה כבר פחות קיים, אבל פעם היה הכיסא הדתי בבית המשפט העליון. מנחם אלון, אנגלרד, כן, היה תמיד דתי מחמד אחד בבית המשפט העליון, ועוד 14 בני אדם נורמליים, רגילים. אז הטענה הייתה שבעצם אין ייצוג, האחוז של הדתיים באוכלוסייה הוא יותר מאשר 1:15. ולכן זה לא בסדר, כן, אין ייצוג הולם לאוכלוסייה הזאת. אגב, צריך להוריד את החרדים, כי הם אז לפחות לא למדו משפטים ולא היו מועמדים בכלל לעניין הזה. אבל עדיין, גם בציבור הדתי-לאומי, זה לא היה 1:15, הם היו יותר. עכשיו, מה שקורה, היום יש יותר כבר, כמובן, הרבה יותר. אני לא ספרתי, אבל היו שלבים שבהם זה היה יותר מאשר אחוז באוכלוסייה. המספר הדתיים בבית המשפט העליון. בכל מקרה, עדיין זה לא בטוח שזה נותן ייצוג הולם לדעות, להתפלגות הדעות באוכלוסייה. ולמה? בגלל שכאשר נקבעים הרכבים, אז אם בהרכב תמיד, נגיד שיש שליש דתיים, ונגיד שזה אחוז באוכלוסייה, שליש מהאוכלוסייה נגיד הם דתיים, יש זה לא רחוק, חרדים ודתיים ביחד נגיד, פחות או יותר, נגיד שזה שליש מהאוכלוסייה, אוקיי? אז יש שליש משופטי בית המשפט העליון, 5 דתיים, אוקיי? עכשיו בכל הרכב שבונים, נגיד הרכב של 3, אז ישבו סטטיסטית, 2 חילונים ואחד דתי. אז בכמה מתוך פסקי הדין, הפסק יהיה לכיוון הדתי? 0%. לא שליש, לא 33%, 0%. איך אתה יכול להגיע למצב ש... לכן זה לא עוזר שיש 5 שופטים דתיים. אם יש 5 שופטים דתיים, אז מה? בסוף, מספר פסקי הדין שייתה לכיוון הדתי, הוא לא יהיה שליש. הוא יהיה הרבה פחות. איך אפשר לשפר את זה? למשל, לעשות הגרלה לא על מי יושב בהרכב, אלא האם יהיה רוב דתי או רוב חילוני בהרכב. נגיד באותם משפטים שהם רלוונטיים לשאלה של דתי או לא דתי. בסדר? אז באותם משפטים יעשו הגרלה, ובשליש מתוך המשפטים האלה יישב רוב דתי, ובשני שליש יישב רוב חילוני. זה יכול להיות להביא לייצוג טוב יותר, לייציגות טובה יותר, אוקיי? אבל ההליכה אחרי הרוב היא מביאה לייצוג לא טוב. היא נותנת 100% מהכוח ל-51% מהקבוצה. עכשיו, למה אני מביא את העניין הזה, מעבר לקשר המחשבתי שהרבה פעמים נקלעים אליו בשאלות האלה? כי זה יכול להדגים טוב את ההבדל בין רוב דאיתא ורוב דלייתא קמן. תראו, ברוב דלייתא קמן, כל אישה שתבוא לפנינו, כן? אנחנו בעצם אמורים להניח שהיא לא אילונית, נכון? כי חוק הטבע הוא שנשים הן לא אילוניות. יש כאלה שאצלהם משהו ישתבש. אבל ברמה העקרונית, חוק הטבע אומר שאישה היא לא אילונית. ולכן, אם היו מגיעות לפנינו נשים, אז לגבי כל אישה ואישה, יש סיבות מאוד טובות להניח שהיא לא אילונית. סיבות פנימיות בתוכה, לא בגלל השתייכות לקבוצה, אלא בגלל המבנה הפיזיולוגי שלה, הרבה יותר סביר להניח שהיא לא אילונית. יש לי סיבות מכניסטיות בתוך האישה הספציפית הזאת עצמה, שגורמות לזה שהיא לא תהיה אילונית. ולכן, אם היו שואלים אותי, 100% מהאנשים שמגיעות בפניי, הייתי קובע שהן לא אילוניות. כי בכל אישה ואישה, חוק הטבע פועל באותה צורה. כמובן, זה חוק סטטיסטי. אז 90% בעצם הוא רק גורם לזה שהן יהיו לא אילוניות. 10% כן יוצאות אילוניות. אבל בכל אישה ואישה יש את ה-90% האלה. ולכן על כל אישה ואישה שמתעוררת שאלה, אנחנו אמורים להניח שהאישה הזאת היא לא אילונית. יש סיבות טובות, חוק טבע, שמשפיע על כל אנשים. על חתיכת בשר, אין שום חוק טבע שאומר שחתיכת הבשר הזאת היא קשרה. כל השאלה זה מאיפה היא באה. ולכן לא הייתי מחליט בשום אופן על כל 100 חתיכות הבשר שבעיר שכולן קשרות. הרי אני יודע ש10 מתוכן לא קשרות. ואין חוק טבע בתוך כל חתיכת בשר שיוצר מצב שהחתיכה היא קשרה. זה לא פעילות טבעית שדוחפת את החתיכה להיות קשרה. זה לא קשור לחוק טבע. זה פשוט התפלגות כתוצאה ממבנה הקראי של העיר הזאת. מה שקיים בעיר הזאת. ולכן, במקרה, אתם רואים שבהסתכלות הזאת, רוב דאיתא קמן הוא חלש יותר, לא חזק יותר. הוא חלש יותר, כי בעצם ברור, יש פה מיעוט, שהוא מיעוט חתיכות טרפות, בפנינו. לכן אי אפשר להתעלם מזה, אפשר, צריך להתעלם, זה דין רוב. אבל ברור שלהתעלם מזה זה בעייתי. אנחנו בבירור נטעה ב-10% מחתיכות הבשר. אם כל חתיכות הבשר יבואו בפנינו, ואנחנו נחליט על כל חתיכה וחתיכה שהיא חתיכה כשרה, אנחנו טעינו על 10% מחתיכות הבשר, בוודאות. לעומת זאת, אצל אנשים, באופן עקרוני, אין ודאות שטעינו, יש סטטיסטיקה שטעינו. אבל אי אפשר להגיד שבוודאות טעינו על 10% מהאנשים, לא. כל הנשים באופן עקרוני אמורות לצאת לא אילוניות. נכון שיש שיבושים, ובדרך כלל זה לא יצא. אבל אי אפשר להגיד שאנחנו בוודאות טעינו על 10% מהאנשים, לא. כל אישה ואישה שבאה בפנינו, ההיגיון אומר להחליט שהיא לא אילונית. הפיזיולוגיה שלה אומרת שהיא לא תהיה אילונית. לכן, בהסתכלות הזאת, זה דוד לוי שהופך את ה-51% ל-100%. התוצאה של ה-51% נכונה לגבי 100% מהמקרים. ולכן, יש היגיון רב ליישם את הרוב דלייתא קמן על 100% מהמקרים. הוא יותר חזק מאשר רוב דאיתא קמן, בהסתכלות הזאת.
יוצא שאם היה לנו מידע על כל הנשים, והיינו יודעים ש-90% לא אילוניות, ו-10% על כל הנשים מידע ספציפי, אז היה... זה היה רק פוגם לכאורה.
לא, זה בכלל לא משנה. כשאני דן בילדה קטנה חדשה, לא אחת שהייתה בתוך הקבוצה שהיה לי את המידע עליה. אז מה אכפת לי מהמידע שם? אתה רוצה להוציא משם, מהמידע שם, אתה רוצה להוציא את חוק הטבע. חוק הטבע פועל על הילדה הזאת. אז הילדה הזאת חד משמעית לא אילונית.
טוב, אם נניח היא הייתה בוגרת. לא מדבר על...
בוגרת שפרשה מהקבוצה ההיא? זה רוב דאיתא קמן, ברור.
אז היינו פה, זה היה כאילו פחות טוב.
נכון. עוד פעם, אלא אם כן אתה מחביא מאחורי זה, שאני הרי יודע איך נוצר הרוב של ה-90-10, על ידי חוקי הטבע. אבל אז אני משתמש בחוקי הטבע, לא במידע על ה-90-10. לכן זו נקודה חשובה. ואת השאלה מאיפה אני יודע את ה-90-10? אם אני יודע את ה-90-10 על בסיס הכללה ממדגם, כי אני יודע שזה חוק טבע, או שאני יודע את ה-90-10 מידע בלתי אמצעי. ודווקא במובן הזה, הידע הבלתי אמצעי הוא חלש יותר, הוא לא חזק יותר.
כן, כי אני לא ממש מבין, כאילו צריך להסביר קצת למה הדבר שהוא פורש מקבוצה מסוימת, אז הוא פורש מהרוב. למה זה יותר, כאילו בחוק טבע זה מאוד, כמו שהרב הסביר, זה מאוד מובן. כי זה, אבל ברובד שהוא פורש, צריך בכלל להבין מה הסברה בזה.
אתה מציג את אותה שאלה. לכן אני אומר שרוב דאית הקמן יש בו צד יותר חלש. אנחנו נראה את זה בהמשך בצורה יותר חדה. אבל כרגע בינתיים אני רק עוסק בהגדרת המושגים.
לא, אני, כן, אני מבין, אני רק, אני פשוט לא מבין את הסברה בכלל של ה, של הדבר הזה של...
אם אתה מבין שאם היית, אם היית מוצא חתיכת בשר כזאת ברחוב, ואתה יודע שתשע חנויות הן קשרות ואחת טריפה, לא היית מחליט שהיא קשרה? לא היית מאמר 90 כנגד 10 שהיא קשרה?
כן, הייתי מחליט, אבל אני לא מבין למה, זה כאילו, צריך להגדיר את זה קצת.
אז על זה עוד נדבר. על זה עוד נדבר, אבל שכל הישר אומר שכן. אוקיי? נראה. בכל אופן, אז לענייננו, אז בעצם, לפחות בסברה, אני יכול להבין את שיטת הרמב״ם, שאומר שרוב דאית הקמן הוא חלש יותר, ולא חזק יותר. כמובן שבגמרה זה בעייתי, כי הגמרה אומרת שאפילו אם יש לי מקור לרוב דאית הקמן, זה עוד לא אומר שאני אשתמש ברוב דלית הקמן. רוב דלית הקמן הוא יותר חזק, כמו שאומר הרמב״ם, אז למה זה לא אומר? אז קל וחומר. אם הפסוק אומר לי על רוב דאית הקמן שמשתמשים בו, אז ברוב דלית הקמן, קל וחומר שאני אשתמש. אז פה אני רוצה לדלג לסוף הסוגיה, זה דף אחד אחרי. הגמרא בסופו של דבר נשארת בלי תשובה. לא מוצאים מקור להליכה אחרי רוב דלייטי קמן. כן? רוב דלייטי קמן זה יוצא מהפסוק שאחרי רבים להטות. רוב דלייטי קמן זה נשאר פתוח. לא, אי אפשר ללמוד את זה מהפסוק. הגמרא מנסה ללמוד מפה, ללמוד משם, היא נשארת בלי כלום. כל המקורות נדחו. וזהו. והיא לא, היא לא נותנת לי עכשיו את השורה התחתונה, אוקיי, אז מה עושים עם זה? אין מקור. אבל ברור מצד שני שאף אחד לא מעלה בדעתו לא להשתמש ברוב דלייטי קמן. כמו שאמרתי קודם, כבר בהתחלה היה ברור שאנחנו משתמשים בכללי הרוב האלה. כל השאלה זה רק האם יש לנו מקור, או מהו המקור עבורם. אבל ברור שמשתמשים. אז רש"י פה, על הסוגיה הזאת, זה דף אחד אחרי אמרתי, כן, רש"י, אומר ככה, אלא ודאי, אני לא אכנס לכל הפרטים, כי דילגנו על הסוגיה עצמה, אלא ודאי, הלכה למשה מסיני, הד סמכינה נרובה, אפילו איך עדי אפשר. מה הוא אומר? כנראה שיש פה הלכה למשה מסיני. כי לא מוצאים מקור, מצד אחד, מצד שני, ברור, לגמרא היה ברור כבר מההתחלה שמשתמשים. כל השאלה זה האם יש מקור, או מהו המקור. אז זה שנתקנו עם המקור, זה לא אומר שלא משתמשים, אנחנו משתמשים, רק אין מקור. אומר רש"י, אז כנראה צריך להסיק שיש פה הלכה למשה מסיני, כי לא מצאנו מקור. אפשרות אחרת, ומוזר הדבר הזה, היא נעמי, אחרי רבים להטות, משמע, בין רובה דאיתי קמן, בין רובה דלייתי קמן. דמה ישנה, היי מהי. זה כבר ממש לא יאומן. אפשרות אחת שזה הלכה למשה מסיני, נניח, המצאת הלכה למשה מסיני. אפשרות שנייה, זו סברה, מה סברה לחלק? רוב דאיתא ורוב דלייתא, שניהם זה 90-10, 90% זה 10%, אם הולכים אחרי סטטיסטיקה, אז הולכים אחרי סטטיסטיקה, מה אכפת אם זה איתא קמן או לא איתא קמן?
טוב, אבל אז... להגיד כאילו שהגמרא התחלקה במסקנה לבמינה בסברה הזאת עצמה?
כן, אז בלתי אפשרי, מה זאת אומרת? הגמרא בהתחלה אומרת, אם יש לי מקור לרוב דאיתא, אני לא אוכל להוציא ממנו את הרוב דלייתא. זאת אומרת, הגמרא אומרת, יש פה חילוק ברור. יש פה חילוק ברור. ואני לא יכול ללמוד, הרוב דלייתא הוא חלש יותר, נעזוב את הרמב"ם רגע. הרוב דלייתא הוא חלש יותר. אי אפשר ללמוד אותו משם. עכשיו רש"י בא ואומר, בלי שהגמרא אומרת את זה. הגמרא לא אומרת, הגמרא נשארת בלי תשובה. מה ישנה עם מאי? כאילו, הוא מסתכל עליך, כאילו, באיזה שאלה רטורית, כאילו, למה לעשות חילוק בכלל? מה זאת אומרת? אתה לא קראת את הגמרא. הגמרא בזבזה עכשיו דף שלם של משא ומתן, רק בגלל שהיא לא הייתה מוכנה להשוות את רוב דלי תקמן לרוב דלי תקמן. כי הוא ראה שיש חילוק ברור ביניהם. והסברנו גם מהו. זה אתה יכול להגיד לי, זו סברה פשוטה, מה ההבדל בין זה לזה? זה ממש מוזר. עכשיו, אם אתם זוכרים את השאלה ששאלתי על הרמב״ם, לפי הרמב״ם רוב דלי תקמן הוא חזק יותר. אז למה הגמרא בהתחלה לא אומרת שאם למדנו את רוב דאית הקמן, קל וחומר שגם רוב דאית הקמן. ומאחרי רבים לעתות אפשר ללמוד הכל. יכול להיות שהרמב״ם באמת אומר את דבריו רק למסקנת הסוגיה. למסקנת הסוגיה שאין לנו מקור לרוב דאית הקמן, והרי ברור שמשתמשים בו, כל השאלה זה רק האם יש מקור, אבל ברור שמשתמשים בו. איך זה יכול להיות? אומר הרמב״ם, כנראה שרב אמינה שאמרה שרוב דאית הקמן חלש יותר היא לא נכונה. רוב דלית הקמן חזק יותר, והמקור הוא באמת מאחרי רבים לעתות, עומדים את רוב דאיתה, וקל וחומר גם רוב דלית. הוא לומד כמו השיטה השנייה ברש"י. עדיין, במהלך הגמרא זה מאוד קשה, כי הגמרא הייתה צריכה להגיד משהו. הרי כל ההנחה שלה לכל אורך המסלול הייתה, שרוב דלית הקמן חלש יותר, ואי אפשר ללמוד אותו מהפסוק. אז שהגמרא עצמה תגיד, אוקיי, לא מצאנו מקור, אני חוזרת בי, זה רוב יותר חזק, ואפשר ללמוד אותו בקל וחומר. היא לא אומרת מילה, היא פשוט נשארת בלי תשובה והולכת הביתה. אבל זה בכל מקרה באמת קשה בגמרא, כך שאני לא יודע מה להגיד על זה. הסוגיה פה באמת מסתיימת איכשהו באמצע. לא ברור פה מה קורה, אולי נשמעת איזשהו קטע, אני לא יודע בדיוק. אבל בכל מקרה זה כנראה מה שיוצא. ואז אם ככה לפחות למסקנה, יש לנו שלוש אפשרויות. אנחנו יכולים להישאר עם זה שרוב דלייטי קמן הוא חלש יותר, כמו שהגמרא מניחה לכל אורך הדרך, ואין רמז לזה שהיא חזרה בה מהעניין. אנחנו יכולים ללכת עם השיטה השנייה ברש"י, שלמסקנת הגמרא, רוב דאיתא ורוב דלייטא זה אותו דבר, מה ישנה היי מהי, זאת שיטה שנייה. שיטה שלישית זה שיטת הרמב"ם, שלמסקנת הגמרא, רוב דלייטא לא רק שהוא אותו דבר כמו רוב דאיתא, הוא יותר חזק מרוב דאיתא. אם רוב דאיתא משתמשים, אז קל וחומר שרוב דלייטא. שלוש שיטות לגבי היחס בין רוב דלייטא ורוב דאיתא. ומה שגורם לדילמה הזאת, הוא בעצם הסברות שנתתי קודם. כן, הסברות למה רוב דלייטא חזק יותר, ולמה רוב דלייטא חלש יותר. אוקיי, אז עד כאן לפחות הצגתי את המושגים ואת הצדדים השונים. יש שאלות או הערות?
אין רב שאלה. למה לא מסתכלים על הנשים המבוגרות, שהן כולם באות מילדות קטנות, והתברר עם הזמן שהן רובם לא עילוניות, ולכן חוזר על כל הקטנות האלו, שהן בגדר של רוב דאיתא קמן.
לא. כי הקטנה הזאת שלפנינו עכשיו, היא לא חלק מאותן קטנות שעליהן יש לי את המידע. יש לי את המידע על קבוצה של מיליון קטנות. מי הן? זה המבוגרות של עכשיו, כשהן היו קטנות. אבל גם הקבוצה ההיא לא כוללת את הקטנה שבאה בפניי עכשיו.
נכון, אבל אני אומר כאילו, כמין למפרע כזה.
האינדוקציה. לא, זה לא עוזר למפרע. אם הלמפרע היה כולל, היה חוזר, מחזיר אותי לקבוצה שכוללת גם את הקטנה הזאת, אתה צודק. אבל אם הוא מחזיר אותי לקבוצה של מיליון קטנות אחרות, ואני רוצה עכשיו לקחת אותן בתור מדגם, וליישם את זה על הקטנה הזאת, אז אני עדיין נושא הכללה ממדגם. עוד הערה או שאלה?
הרב, האופציה שהרב אמר שאין הבדל, זה בעצם שאנחנו פשוט עושים סטטיסטיקה, וזה סטטיסטיקה באמת אין הבדל.
אני אחדד את זה יותר בפעם הבאה, אבל כן. אוקיי. להתראות, שבת שלום.
תודה רבה.
צורות טובות.
אמן.